שלום לכולן, מה שלומכן? פרק 34 חלק ב', אני רוצה להמשיך את ההכנה להנקה בעצם. איך תדעי שהנקה עובדת לך כמו שצריך? איך תדעי שהתינוק שבע, שתינוק רעב? מה הסימנים שההנקה מצליחה? מה קורה לגבי שאיבה ואחסון חלב? מה בכלל קורה בחדר לידה? כבר אחרי הלידה שאת צריכה לשים לב אליו כדי שההנקה תצליח. אני, פעם אחרונה שדיברנו, הפרק הקודם, סיימנו אותו בתנוחות ההנקה. כן, זה קשה להסביר את התנוחות ההנקה, אם אני לא מראה את זה, אם זה לא בא לידי ביטוי בנראות כלשהי, אבל אני חושבת שזה היה קצת מובן יותר. הפרק אני רוצה להתחיל לדבר על דברים שהם קצת יותר קונקרטיים. איך תדעי שהתינוק שבע, רעב, איך תבנית ההנקה הנכונה. פתיח ואנחנו מתחילות, יאללה. היי לכולן, אתן בפודקאסט משני פסים ועד להנקה של אחרי, שמי ליטל בדני, מילדת ויועצת הנקה. אני רוצה לדבר איתכן על הכנה להנקה, פרק 34, חלק ב'. לפני שאני מתחילה לדבר, להסביר, להדריך, אני ממש מבקשת, אם אתן יכולות להקדיש כמה דקות לדירוג הפודקאסט, כדי שהוא יגיע לעוד נשים, שצריכות לשמוע, שצריכות להקשיב, שרוצות ללמוד, שנמצאות בדרך ו... אין להם כוח לשמוע יותר רדיו או חדשות למיניהן, וצריכות להתכונן לקראת הלידה שלהן. ועם כל הכבוד, התייעצות ברשת החברתיות הוא לא הכי מומלץ בעולם. אז בבקשה תדרגו. אני רוצה להתחיל, להמשיך בעצם את ההכנה להנקה. איך תדעי שהתינוק שבע או רעב? איך תדעי? מה הסימנים לזה? אז דבר ראשון, בוא נתחיל בסימנים של רעב. איך תדעי שהוא רעב עכשיו? התינוק שלך לא מדבר מילולית, הוא לא מדבר את המילים שאת מכירה, אבל הוא כן מדבר איתך את השפה שהוא יודע להעביר. סימנים, תנועות גוף, טון, אינטון, לא מילים, אבל קולות שהוא מעביר, תנועות ידיים, בכי זה סימן. הסימן הראשון של הרעב, הוא מתחיל לחפש עם הלשון. מה זה אומר חיפוש עם הלשון? הוא מוציא לשון. דמינו כאילו אתן מלקקות סוכריה, ואז מחזירות הלשון לפה. מלקקות סוכריה, מחזירות הלשון, את הלשון לפה, תוך כדי סיבוב של הראש, הטיה של הראש מצד לצד. זה הסימן הראשון לכך שהתינוק רוצה לאכול, שהוא רעב, הוא רוצה לאכול. הסימן הבא, זה הכנסת ידיים לפה. הוא מכניס את כפות הידיים שלו לפה. כאילו, הוא רוצה לתפוס משהו והוא מכניס את זה לפה. הסימן הבא, המאוחר, זה שאתן לא רוצות להגיע אליו, זה סימן הבכי. הוא פתאום בוכה, אבל לא בכי בקטנה או בכי כזה יללה כזאת, בכי בכי אמיתי של בן אדם שהוא רעב, שרוצה עכשיו לאכול. מתי אתן מצמידות אותו לשד? מתי, באיזה סימן אתן... ההמלצה היא להצמיד אותו כדי שההנקה תצליח כמה שיותר, בחיפוש עם הלשון. כלומר, ברגע שאת מצמידה אותו, כשהוא מתחיל לחפש עם הלשון שלו, ההצמדה תהיה טובה יותר, יעילה יותר, חזקה יותר, הוא יותר עינק ממך, ובעצם מקבל יותר חלב מהשד שלך. אם זה כבר מגיע לשלב הבכי, יהיה מאוד קשה לחבר אותו עד כדי... לא ניתן אפילו. בשלב הבכי דמייני שאת מאוד 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 רעבה, מאוד רעבה, ואת רוצה אוכל עכשיו, באותו רגע את רוצה את האוכל שלך, ולא להתחיל להכין את האוכל. להתחיל להכין את התבשיל, את האוכל, את האורז, את הסלט. לא, את רוצה עכשיו אוכל, אז את אוכלי את הדבר הכי הכי זמין לך. לדוגמה, כל הג'אנק פוד למיניהם שפתאום יש כל הזמן. אז ככה הוא. הוא רוצה את האוכל עכשיו, ואין לו כוח להיצמד ולבצע את ההצמדה כמו שצריך לפטמה ולהתרה וסנטר צמוד לשד. זה לא מעניין אותו. אז מה צריכה לעשות בעצם? מתי כדאי לך לתפוס את שלב הרעב? כשהוא מחפש עם הלשון. הדבר, הסימן הבא, סימנים של סוב, איך תדעי שהוא כבר שבע, כלומר הוא נצמד לשד, תפס את ה... את זה שהוא אומר לך, אני רוצה לאכול, שהוא מחפש את השד. הוא יונק, 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 יונק. את רואה שהכל עובד כמו שצריך, ואיך תדעי שהוא שבע? איך תדעי שדי נגמר? בשונה מבקבוק, שאת יודעת שהחלב נגמר, ואת יודעת שהכל נכנס פנימה, את לא ממש יודעת כמויות בהנקה. את לא יודעת כמה באמת הוא ינק מהשד שלך, אם זה 100 מיליליטר, 5 מיליליטר, 200, את לא באמת יודעת, כי אין לך כמויות מדויקות מהשד שלך. אבל כן, יש סימנים שאת יכולה לשים לב אליהם. דבר ראשון, הוא יעזוב לבד את השד. תינוק שהוא שבע, והוא לא צריך יותר את היניקה, הוא יעזוב לבד את השד. סימן ראשון? הסימן הבא שאת יכולה לשים לב זה כף יד רפויה. תינוקות כשהם רעבים, תשימי לב לזה, הכף יד שלהם קפוצה. הם מחזיקים את הידיים כמו אגרוף כזה, הם כאילו מקובצים כול, הכל, 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 הכל. ברגע שהם שבעים, הכף יד רפויה לגמרי, לגמרי. הוא כאילו נינוח, הוא רגוע, וזה גם, זה גם הסימן השלישי לזה שהוא שבע. תינוק נינוח, רגוע. אני אומרת מרכאות מסטול, כי הוא לא, זה לא סטלה כמו שאתן מכירות, אבל זה סטלה אחרי אוכל. זה כמו שאנחנו אחרי הארוחה גדולה, עמוסה באוכל טוב וטעים, ואתן רק רוצות לשים את הגב אחורה, לשים ראש, לעשות איזה גריפס, לפתוח את הכפתור בחגורה ולהלכת לאיזה שנץ. אז זה אותו עיקרון. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, איך תמשיכי לבנות את ההנקה הנכונה והטובה בבית. הכל טוב ויפה כשאת נמצאת בבית חולים, ויש לך יועצת הנקה, ויש לך את מי לשאול, וצוות פה וצוות שם, ויש לך מין מעטפת כזאת של אנשי צוות. איך תדעי אבל שזה עובד לך גם בבית? אין לך הרי את מי לשאול כל הזמן. ליועצת הנקה את קובעת פגישה מסודרת, כל מי שמייעצת לך, החברה, הדודה, האמא, הן מדברות מהניסיון האישי שלהן. וגם אני רוצה להגיד לך, הזיכרון שלנו לא משהו, אז אנחנו לא נזכור את כל הניואנסים הקטנים האלה שצריך לזכור. אז איך בעצם תמשיכי לבנות את ההנקה הטובה והנכונה בבית? דבר ראשון, מעקב אחרי כמות החיתולים. מה זה אומר? מעקב אחרי כמות החיתולים הספוגים בפיפי או קאקי ביממה. תמיד הספירה קורית ביממה. כלומר, ב-24 שעות. את יכולה לקחת איזה 24 שעות שאת רוצה, מחצות עד חצות, מ-8 בבוקר, 8 בבוקר מחרת, זה לא באמת משנה, אבל הספירה כן צריכה להתרחש ביממה. כמות, בואו נדבר על כמויות. ביממה הראשונה, אני מצפה שיהיה חיתול ספוג בפיפי, וקקי אחד. ביממה השנייה, אני כן מצפה שיהיה 2 ו-2. ביממה השלישית, אני מצפה שיהיה לפחות 3 חיתולים ספוגים בפיפי, אני לא מצפה שיהיה 3 קקי. אני רוצה לדבר רגע על הצבע של הקקי. הקקי הראשון שתינוק עושה הוא שחור. זה תקין, זה נורמלי, ככה זה עובד. שחור הופך לירוק, הופך לצהוב עם גרגירים. אני פותחת רגע סוגריים, יש כאלה שאומרים שזה כמו חרדל דז'ון, אני לא אוהבת את ההשוואה הזאת. כי אז פתאום אני מסתכלת על חרדל דז'ון בצורה קצת אחרת. אבל צהוב עם גרגירים כזה. ככה זה עובד, זה תקין, זה בסדר. עוד משהו שאני רוצה להגיד לכם, שפתאום נתקלתי בזוג שעשיתי לו קורס הכנה להנקה שלא ידע את זה. לחיתולי ניובורן, יש איפה שהאיבר מין, פס צהוב, וברגע שיש מגע של פיפי עם החיתול בעצם, אז הפס הצהוב הופך להיות פס כחול. ואז אתן יכולות לדעת אם התינוק עשה פיפי או לא עשה פיפי, לפני בכלל לפתוח את החיתול, לפני בעצם לגעת בחיתול, להריח, להרגיש, אלא רק בנראות, רק בראייה, אתם יכולות כבר לשים לב לדבר הזה. אז זה חשוב. הדבר הבא זה כמובן מעקב משקל. תינוק שנולד, מותר לו לאבד עד 10% מהמשקל שלו. בימים הראשונים ללידה. אבל עד שבועיים מהלידה הוא צריך לעלות בחזרה למשקל לידה שלו. בסדר? מפה הוא צריך להתחיל לעלות במשקל. עכשיו, אני לא מדברת לעלות עכשיו באיזה קילו כל שבוע, לא. אבל כן לראות איזושהי מגמת עלייה. כן לראות שהחלב שהוא יונק ממך, או שהיא יונקת ממך,
מגיע אליו, והכמויות מספקות אותו, מספקות את הגוף הקטן הזה שצריך עכשיו להתחיל להתפתח. עוד דבר שצריך לשים לב אליו, זה כבדות השד. כלומר, יש הבדל בשד שלך בין לפני ההנקה לבין אחרי ההנקה. כלומר, לפני ההנקה השד יהיה כבד, נוטף בחלב, לא רך. אחרי ההנקה הוא יהיה בדיוק הפוך, הוא יהיה קל למגע, הוא יהיה קליל כזה בכבדות, הוא לא יהיה כבד, הוא יהיה רך, הוא כמו שד שאת מכירה אותו מלפני ההנקה בכלל, מלפני ההיריון, שד רגיל. אז את יודעת שהחלב שהיה לך קודם עבר למי שינק בעצם, זה עבר אליו. עוד דבר שאת צריכה לשים לב אליו זה זמני ההנקה. עכשיו, מה זה באמת זמני ההנקה? את צריכה להעניק בין 8 ל-12 פעמים ביממה. שוב, היממה חוזרת, תמיד הספירה היא ביממה. עכשיו, בין 8 ל-12 פעמים ביממה, זה יוצא בערך כל שעתיים, שעתיים וחצי שאת צריכה להעניק. תמיד נשים שמניקות, אומרות שהתינוק הוא הזמן על השד, והן מניקות לעתים קרובות והן בקושי ישנות, כי אם בן אדם אוכל כל שעתיים, שעתיים וחצי, כן, את מרגישה שאת כל הזמן סביב זה. אין לך את המרווח של ה-3-4 שעות כמו שיש בתמל. למה זה? למה בעצם הסיפור הזה? דבר ראשון, זה בגלל שחלב אם מתעכל מאוד מאוד מהר לעומת תמל. לעומת כל התחליפי חלב שאתן מכירות, שהם כבדים יותר, הם שומניים יותר, הם פחות מזינים באיזשהו מקום. לעומת חלב אם שהוא מזין מאוד, הוא מעולה לתינוק עצמו בכל ההיבטים שלו, והוא גם מתעכל מאוד מהר. אז בגלל זה הזמני ההכלה, ההנקה בעצם, הם צפופים יותר, הם תדירים יותר. אוקיי? רק שתדעי, בלילה תניקי יותר מאשר ביום, כי כל דפוס השינה של התינוק הוא שונה ממך, לפחות בחודשים הראשונים. אז בלילות תרגישי שאת כל הזמן מניקה, כל זמני הנקה יהיו צפופים יותר, לעומת שביום שפתאום את רואה, הוא ישן, אז מה הקטע? למה אתה לא ישן גם בלילה? זה פשוט שונה אצלו ככה, וככה זה עובד, פשוט. עוד דבר שאת צריכה לשים לב, לאיך ההנקה עובדת לך כמו שצריך, איך ההנקה היא נכונה וטובה, סימני שובע ורעב של התינוק. כלומר, את שמה לב לסימנים של הרעב שלו, ואז את שמה לב לסימני שובע שלו. ואז יש לך את האינדיקציה שההנקה עובדת. דבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו בהנקה נכונה וטובה, זה אלייך. כלומר, שתייה וכלכלה של האם. את מוציאה המון, המון, המון אנרגיה וטיפול בתינוק הזה. בהנקת התינוק הזה. הגוף שלך צריך את האנרגיה בחזרה. עכשיו, מאיפה תביא לו את האנרגיה הזה? בקושי ישנה. את בקושי יכולה להיכנס להתקלח. מאיפה תביא לו את האנרגיה הזאת? על ידי שתייה וכלכלה. אוכל מוזן, אוכל בעל רכיבים תזונתיים טובים, כמו פירות וירקות וקטניות, ודל שומן, דל סוכר כמובן. בעצם כל המאכלים שממליצים עליהם כבר בהיריון, הם טובים גם בהנקה. לגבי שתייה, כמובן מים. לא מוגז, פחות קפאין, אלכוהול, פחות מיצים ממותקים, מים, מים. לפחות 2-2.5 ליטר ביום. זה משמעותי מאוד לכמויות החלב שלך. עכשיו אני רגע רוצה לשים איזושהי אנקדוטה לגבי מאכלים אסורים בהיריון ומותרים בהנקה, וגם לגבי שתייה. אני רגע רוצה להתחיל בשתייה. בהיריון את יודעת שאסור אלכוהול מכל סוג שהוא, זה איסור מוחלט. הנקה זה לא בדיוק ככה. כלומר, אם בא לך איזה כוס יין, איזה בירה, אז את יכולה להעניק, לשתות, לסיים את ההנקה, לשתות את הכוס יין שלך, ולחכות שעתיים עד להנקה הבאה שלך. כלומר, צריך הפרש של שעתיים בין השתייה לבין ההנקה. אוקיי? וגם, אני מדברת על לא כמויות מאוד מאוד גדולות של אלכוהול, אלא כמויות מדודות. כוס יין, כוס בירה, כזה דבר. לגבי אוכל. בהיריון את יודעת שאסור לך דגים נעים ובשר נע וביצת עין לא מבושלת ונבטים וכל המאכלים שעלולים להזיק לעובר כי הם עוברים שליה. בהנקה זה לא ככה. זה לא עובד ככה בהנקה. כלומר, את יכולה לאכול מה שבא לך, מה שמתחשק לך, ואת יכולה להעניק. אז אין עם זה שום בעיה. האיסור שרלוונטי מבחינת שתייה זה אלכוהול. לגבי קפה, כמו בהיריון, עד 200 מיליגרם ביום. כלומר, בסביבות הקפה, קפה וחצי כזה ביום, עד שתי כוסות קפה. כי זה מייבש את החלב. זה לא מייבש, אלא זה פחות תזונתי החלב. בסדר? שתדעי, אני לא יודעת אם את יודעת את זה, שתה ננה ותה מרווה מייבש חלב. אז לא, גם אם את תשתי כוס אחת פעם בי, זה לא יהיה כזה נורא. אבל אנחנו בחורף, אל תשתי לעתים קרובות תה עם ננה, כי זה מייבש לך את החלב. בסדר, יש המון המון סוגי תאים, תה אחרים שאפשר לשתות, תה קמומיל, תה פירות יער, תה ירוק, לא חסר. מעולה. עכשיו אני רוצה לעבור על שאיבה ואחסון החלב. מה זה אומר? כלומר, את יודעת שבאיזשהו שלב את תרצי לצאת מהבית, ובלי התינוק. שזה בסדר להגיד את זה בכל רם, שאת רוצה רגע להיות לבד, זה בסדר. אבל מה את עושה כשהוא רוצה לאכול? מה את עושה כשאת לא לידו, ואת רוצה גם לעשות לך סטוקים, כלומר, את רוצה אפילו לחזור לעבודה באיזשהו שלב, אבל את לא רוצה להפסיק את ההנקה, את לא רוצה להפסיק את החלב שלך. מה בעצם את צריכה לעשות? איך את מייצרת סטוקים במקרר סלש מקפיא, או מייצרת סטוקים במקרר כדי שערב אחד תצאי מהבית לראות עולם שהוא לא ארבע קירות של הבית שלך. דבר ראשון, איך את מייצרת את המלאי של חלב אם במקרר סלש מקפיא, זה תמיד לשאוב לאחר ההנקה. אם את שואבת לפני ההנקה, את לוקחת לא בעצם את כל החלב. השאיבה צריכה להיות אחרי ההנקה. כמה זמן? את מסיימת להעניק, שמה אותו לישון, שמה אותו בסקין טו סקין, מביאה אותו לבן זוג או לבת זוג או למלווים אחרים, ואז את מתפנה לשאוב. ההמלצה שלי היא המלצה חמה ביותר להשיג משאבה שהיא דו צדדית חשמלית. לא חד צדדית, לא ידנית. אין לי, אני לא רוצה להגיד על משהו ספציפי כמובן, כי כל אחת ומה שנוח לה ומה שנעים לה, אבל כן חשמלית ודו צדדית, כי הזמן שלך הוא קריטי, הזמן שלך הוא חשוב. את רוצה לעבוד על שני השדיים בוז, בלי שאת פיזית תצטרכי לעבוד. עוד משהו שאני רוצה שתדעי, יש החזרים מקופות חולים על משאבות. תבררי איזה החזר יש לך על משאבה מהקופת חולים שלך, כי אם את יכולה לקבל איזה כסף בחזרה, אז למה לא? תשתמשי בזה. אוקיי, את שואבת, כמה זמן את יכולה להשאיר את זה בטמפרטורת החדר, את החלב שעכשיו שאבת בטמפרטורת החדר. ההמלצה היא בין 3-4 שעות, את יכולה בתכלס גם עד 6 שעות להשאיר בחוץ. מה זה טמפרטורת החדר? זה 25 מעלות. זה טמפרטורת החדר. כשנגיע לקיץ, יולי, אוגוסט, יוני, ספטמבר, טמפרטורת החדר היא לא טובה. כי הטמפרטורת החדר היא 35 מעלות. זה המון, זה הורס את החלב. אוקיי? את יכולה לשים באיזה צידנית קרירה, לשים בתוך ארון קריר, כאלה דברים, אבל לא, לא להשאיר בחוץ. במיוחד, לא בחוץ, מחוץ לבית. אוקיי? מקרר. את שואבת את החלב. את קודם כל שמה אותו בכלי יהודי. יש את השקיות, ויש את הבקבוקים היהודיים. יש המון המון מוצרים שהם רלוונטיים לאחסון החלב. איפה את שם אותו במקרר? דבר ראשון, לא בדלת. תמיד, תמיד, בפנים, 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 בתוך המדף עצמו. אני ממליצה גם לעטוף את הכלי הזה עם נייר כסף. למה? כל פעם שאנחנו פותחות את הדלת, כל פעם של השינוי טמפרטורה, כל פעם שהאור הזה נדלק במקרר, הוא הורס טיפה, 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 את כל הנוגדנים, הוויטמינים, החלבונים שיש לך בחלב, הם שאת עבדת כל כך קשה בשביל לשאוב אותו. אז כדי למנוע את זה, כדי להפחית כמה שפחות את הנזק שיכול להיגרם, אז לעטוף את זה בנייר כסף פשוט. ההמלצה היא להשאיר במקרר 3 ימים. בתכלס את יכולה גם בין 5-8 ימים לשים במקרר. אוקיי. מה קורה לגבי המקפיא? אותו עיקרון כמו במקרר. לא בדלת של המקרר, אלא בפנים, בפנים, בפנים. שוב, עדיפות לעטוף את זה, אם את יכולה. ההמלצה היא 6 חודשים. את יכולה בתכלס גם עד 12 חודשים, שזה שנה שלמה. כמובן, אתן רושמות תאריך ושעה ששאבתן את החלב, כי פיפו, first in, first out. אוקיי, החלב הישן הוא מה שתתני אותו קודם. לא להיבהל אם את רואה איזה שתי שכבות של החלב אחרי שאת מוציאה אותו מהמקרר או מהמקפיא. זה הפרדה של השומן עם החלב, עם שאר הוויטמינים שיש בחלב. זה תקין, זה בסדר, זה נורמלי. לא לנער באופן גס את החלב. אפשר טיפה בעדינות לנער את זה קצת, לערבב את זה טיפה. עוד דבר שאני רוצה שתשימי לב אליו, אם יש ספק, אין ספק. כלומר, אם את מריחה ריח מוזר של החלב, אם הטעם קצת לא נראה לך, אל תשתמשי בו. אוקיי? איך את מפשירה חלב? איך את רוצה שהחלב, שהקפאת אותו לפני 4 חודשים, את תתני אותו לתינוק שלך? דבר ראשון, ההקפאה חייבת להיות הדרגתית. כלומר, מהמקפיא למקרר לבחוץ. זה חייב להיות הדרגתי. אם את רוצה, לדוגמה, לקחת חלב מהמקרר, ואת רוצה להכיל את התינוק עוד 5 דקות. את לא עכשיו תשימי אותו בחוץ ותחכי חצי שעה עד שיגיע טמפרטורת החדר. את יכולה לקחת קערה עם מים חמימים, ולשים את הכלי הייעודי עם החלב בפנים, ואז יגיע טמפרטורת החדר. כמובן שאתם לא מחממות, לא במיקרוגל, לא בתנור, לא יודעת, כל מיני כלים לחימום בקבוקים. אני לא יודעת מה השוק ימציא, אבל אתם לא עושות את זה, כי זה הורס את החלב. בסדר? זה חשוב. איך אתן מאכילות את התינוק בבקבוק? כך שזה ישמור לכן על ההנקה. כלומר, החלב בבקבוק תומך את ההנקה. דבר ראשון, אתן מחזיקות את התינוק כמעט, כמעט בעמידה. כלומר, אתן יושבות, אבל התינוק לא מאורסל על היד, אלא הוא קצת גבוה. כלומר, הראש שלו מגיע כמעט עד לחזה מהצד. אני מקווה שאני מסבירה את זה נכון. אם לא, אני כן ארצה שתעשו גוגל בזה, על האכלה בבקבוק, האכלה נכונה מבקבוק. אתם מחזיקות את התינוק ואתם מחזיקות את הבקבוק כך שהוא מקביל לרצפה. כלומר, לא כל הפטמה מלאה בחלב, אלא היא קצת ריקה. כך שהתינוק חייב לעבוד בשביל האוכל שלו. הוא חייב להתאמץ בשביל לקבל את האוכל, כמו שהוא מתאמץ, דרך אגב, בהנקה. זה אותו עיקרון כשהוא מתאמץ שם. אז גם פה הוא צריך להתאמץ, הוא חייב להתאמץ לקבל את האוכל שלו, כי אם הוא פתאום יבין שמהפטמה הזאת, שמהבקבוק הזה שפתאום הוא אוכל, בתנוחה הזאת הוא מקבל את החלב שלו כמה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה בלי לעבוד, אז מה הבעיה? אז מושלם, אני אמשיך לרצות את זה, ואני לא ארצה להתחבר לשד, ותני לי בקבוק כל הזמן. ואז לאט 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 אתה הפכי מהנקה וטיפה לבקבוקים, אלא לבקבוקים לגמרי. ואז ההנקה, החלב שלך ילך ויפחת. אז תשימי לב לדבר הזה. הגענו עד הסוף. זה היה בעצם הכנה להנקה. הדברים שאת צריכה לשים לב אליהם לקראת הלידה, בחדר הלידה עצמו, איזה סימנים התינוק אומר לי כשהוא רעב, איזה סימנים התינוק אומר לי כשהוא שבע, איך אני יודעת לבסס את ההנקה כשאני כבר בבית, כלומר שאין לי מעטפת של יועצות ואחיות וצוות רפואי, מה הסימנים שאני יכולה לשים לב שהם קצת לא תקינים, כן תקינים, איך אני מאחסנת את החלב, איך אני מפשירה אותו, שואבת, מה כדאי, מה לא כדאי. כלומר, איך אני מתחילה לחזור ללהיות בן אדם, אני בפני עצמי, ולא רק באיזשהו מקום מכונת אכילה של התינוק שלי. ולמה אני חשובה לא פחות ממנו בשלב ההנקה הזה. התזונה שלי, האוכל שלי, השתייה שלי, המקום הנקה שלי, אני עצמי חשובה לא פחות, את עצמך. חשובה לא פחות מהתינוק הזה שהבאת לעולם. אני ממש מקווה שהשני פרקים האלה עשו לכם קצת סדר בהכנה להנקה. מי שרוצה להעניק, תשמרי את הפרקים האלה, תאזין אליהן שוב ושוב ושוב, תרשמי לך הערות שאת צריכה לזכור לקראת ההנקה, לקראת חדר הלידה, לקראת הלידה, לקראת לאחר מכן פשוט. ואם אתן מכירות מישהי שאתן יודעות שהיא רוצה מאוד 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 להעניק, אבל לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל, תשלחו לה את הפרק הזה. אני ממש מבקשת, קחו איזה רגע, תדרגו אותו, כדי שזה יגיע לעוד נשים. נתראה בפרק הבא.
זה היה הפרק 34, חלק ב', הכנה להנקה. אני ממש מקווה שנהניתן. תקבו אחריי באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק. תכתבו לי תגובות, הערות, ביי, ביי. חכה לשמוע מכם. נתראה בפרק הבא.